מדברים עם ינקלה פרידמן. ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? האמת את זה אנחנו נשמע עוד מעט בטלפונים איתכם, כמו שאתם יודעים, התוכנית הזאת היא שלכם ובשבילכם, ואני אשמח לשוחח איתכם על כל דבר, נושא אקטואלי כזה או אחר. אז בואו נתחיל, תשמעו, האמת כל כך רציתי לפתוח בערב טוב סטנדרטי של פעם, כמו הימים שלפני המלחמה, פתאום זה נדמה כאילו זה היה פעם מזמן, היה פעם, היו פעם ימים יפים שלא היה מלחמה, שרבנו על, אתם זוכרים על מה רבנו פה? על כן רפורמה, לא רפורמה. זה היה גרוע, אבל לצערי אני מתגעגע לזה, עדיף לריב על זה, ולא כמוכם, כמו שאתם יודעים, אנחנו רואים ויודעים שהמציאות קשה וכואבת. עוד חייל ועוד חייל, השם ישמור ויציל, וכמה פצועים יש. וואי, וואי, כמה פצועים, פצועים קשה. חלק, אני מצטער שאני חוזר על זה שוב ושוב, אבל אתם יודעים גם את האמת. ונכון שאת התוכנית הזאת שומעים גם ילדים, לא, ילדים קטנים לא שומעים בטח, אבל גם נוער, למבוגרים, יש גם מבוגרים שקשה להם לשמוע דברים קשים, אבל אין מה לעשות, זה החיים שלנו. כן, יש אנשים שלא לא הבעיה שלהם בשמיעה, הבעיה שלהם היא שהם בלי ידיים, בלי רגליים. ואתם יודעים איזה אמונה, יש כאלה שנפצעו ככה במלחמה, נפצעו קשה, שאומרים פצוע קשה, זה לא סתם, זה לא שבר ברגל, זה קטנה, זה פצוע קל. תאמינו לי, שבר ברגל זה פצוע קל מאוד אפילו. ואז אני רואה, אתם רואים גם, חבר'ה שנפצעו, איזה אמונה יש להם, זה באמת לא, זה לא מובן מאליו בכלל, אני חייב לספר לכם. יצא לי לראות מקרוב, ממש מקרוב, בביקור, כמה שמתמודדים כעת, באמת, עם תחילה של הליך שיקום ארוך, זה יהיה קשה, זה יהיה מייגע, בעזרת השם שיהיה להם קל, השם, בעזרת השם שיהיה ניסים. אבל הם צריכים להתחיל לחיות, למשל, אחד מהם, להתחיל ללמוד לחיות על רגל אחת והשנייה תותבת. לא עלינו ולא על אף אחד. איזה אמונה אבל יש להם. תשמעו, אני באמת, זה פשוט לראות את זה, אמנם האסון הוא גדול, אבל בכל דבר יש ממה ללמוד, ובטח מהם, אני אומר לכם את האמת, אני אומר לעצמי, איך אני הבוקר התלוננתי על איזה מסעית, באמת, רטנתי ממש על איזה מסעית, שתקעה, מסעית של חלוקת גז, תקעה את הרחוב הזה מעל 20 דקות. מה זה התעצבנתי? באמת, אני בן אדם, אולי באמת יותר, זה בעיה, אני פתאום אומר לעצמי, תוך כדי שאני מתעצמן, אני משתף אתכם, אני מרגיש אתכם כמו אחים, כל המאזינים פה. אנחנו כמו משפחה, והוכחנו את זה לא פעם אחת האמת. אז ככה אני מרגיש, אבל אז מיד אני אומר לעצמי, תגיד, מה אתה, ינקלה, מה אתה טמבל? סליחה על המילה הלא יפה הזאת, אבל זה, לעצמי אני אומר את זה. אתה מתלונן, אתמול ראית בן אדם בלי רגל. אתמול ראית בחור צעיר, שרק לפני כמה ימים, תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, אך לפני כמה ימים, הוא עמד על הרגליים, בריא ושלם, בריא כמו שור. נראה, איך אומרים היום, מיליון דולר הוא נראה. ברוך השם, היה לו חיים טובים ורגילים לגמרי, הוא היה מאושר בחייו, היה לו תוכניות קדימה. ופתאום, תקשיבו, בבת אחת, בשבריר שנייה, נקטעה לו הרגל. עמך שמם הפחדנים, המחבלים, הארורים האלה, הנאצים האלה, אל תחשבו, הם פחדנים. הם באמת פחדנים, הם לא עומדים מול החיילים שלנו ככה, אתם יודעים, קרב אחד מול השני. הם מתחבים בכל מיני מקומות, הם שולחים דרך מטען, פחדנים. אך שמה, איזה אסונות הם הטילו עלינו. ובשנייה אחת, הטיל, כן, ככה היה, ככה היה, אתם גם מכירים את הסיפור מהתקשורת, כולם יודעים, זה לא איזה, אני לא ממציא לכם פה איזה צ'יזבטים, איזה סיפורים, לא מהעולם הזה, זה המציאות שלנו, של חיינו עכשיו, טריה. בבת אחת נקטעה לו הרגל, כי הם אפילו מטען מרחוק. חברים שלו הכי טובים, תקשיבו, חברים שלו הכי טובים, לצערנו הרב, נהרגו. כמו שאתם יודעים מה שהיה בשבוע שעבר. אני ראיתי אגב, אחריו, אני ראיתי את חלקם במחנה שורה, כמו שאתם יודעים בזיהוי, חללים, איפה שאני נמצא, יחד עם כל הצוותים שנמצאים שם. אני שוב, אני בורג קטנטן, רק אני הנציג שאיכשהו מעביר לכם, מספר לכם קצת. אז כן, ראיתי גם את החברים שלו, שהלכו לעולמם, השם יקום דמם, והוא, תקשיבו, הוא צריך להתחיל לחיות, קודם כל הוא עדיין מוגדר כפצוע קשה, הוא בלי רגל, הוא צריך להתחיל לחיות מחדש, מחדש, להתחיל ללמוד. ותקשיבו, זה מתוך סבל, זה איסורים, זה כאבים, ולא תאמינו, הוא מחייך, הוא מלא אופטימיות, אני אומר לכם, הוא בטוח שהשם יעזור לו, והוא שהוא יחיה כמו אחד האדם. יש לו אמונה תמימה, אני אומר לכם, שכמו שהשם הציל אותו ממוות ודאי באותו יום, לפני כמה ימים, בלחימה הקשה בעזה, שחברים שלו באמת נהרגו שם, חברים טובים שלו, אבל יש לו אמונה תמימה שהשם יציל אותו, ועוד פעם, וכמו, אם הוא דאג לו שהוא יחיה, אז הוא ידאג לו גם שהוא יחיה כמו שצריך, בלי סבל ובלי כאבים. ובעזרת השם אני מתפלל ומייחל שזה גם יקרה בנחת ובשלווה, עם בריאות. עד כמה שניתן, זה בלי רגל, תבינו. אבל למה אני מספר לכם את זה? באמת, למה אני מספר לכם את זה? אני אגיד לכם, אני מספר את זה לעצמי דבר ראשון. לעצמי, אני אומר לכם את האמת. כי ככל שאנחנו נביט על זה, לא רק נשמע את הסיפור, אבל נביט על זה, ותקשיבו, זה המציאות של ימינו, זה, 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 זה אחד לאחד. זה יחזק אותנו, זה נותן פרופורציות. אתה רואה מה אנשים עוברים, אתה רואה איפה הוא נמצא, אתה רואה איפה הוא נמצא, הוא בבית חולים, הוא רק פתח עיניים, הוא מדמיין עוד איפה החברים שלו, זיכרונם לברכה, השם יקום דמם. והוא צריך להתחיל לחיות מחדש, הוא בלי רגל, ריבונו של עולם. מה זה בלי רגל? תדמיינו את זה שנייה, מאזינים ומאזינות יקרים, תעצמו עיניים, תדמיינו שנייה בראש, אם חס וחלילה, לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד. אבל איך בן אדם יכול פתאום לחיות בלי רגל? ואם כבר נגזר על מישהו לחיות בלי רגל, אתם חושבים שהוא יחייך? אתם חושבים שהוא יהיה מבסוט? אם אני עכשיו צריך, אתם יודעים מה, אני נזכר פתאום בסוגריים, אני באמת פותח סוגריים, נזכר בזה יהודי, שלצערנו הרב, באמת לצערנו הרב, בגלל בעיות ברגל, נאלצו לקרות לו את הרגל, ואת הכף רגל, את כל הכף רגל. וזה היה לפני איזה, אני נזכר בזה עכשיו, פשוט אני מכיר, אבל זה כבר סיפור שהיה לפני איזה שנתיים בערך. אתם לא יודעים איזה התחבטויות היו לו. וכמה איסורים הוא סבל עד שהוא הסכים שיקרתו לו את הרגל, את הכף רגל. וזה ממש עלה, וזה ממש עלה לו בבריאות שלו תרתי משמע, ובאמת לאחר תקופה קצרה אחר כך לצערנו הרב, לא החזיק מעמד וגם נפטר. אבל מה אני אומר? בן אדם יכול לחיות בלי רגל? בינינו, בן אדם יכול לחיות בלי רגל? אני בא לי לבכות שאני מדבר איתכם. תקשיבו, זה לא יאומן, ואני רואה את הבחור הזה, ואני ראיתי עוד פצועים אחרים. בלי רגליים, חלק בלי שתיים. ובלי יד. ואני ממש לא רוצה להיכנס לשום תיאור אחר. כל אחד המבין יבין, וכל אחד מספיק חכם או חכמה לשמוע ולהבין את מה שאני אומר, את המקרים האלה. ובכל זאת, תקשיבו, אמונה ושמחה ואופטימיות. כן, יש לו אמונה שמי שהוציא, מי שהקדוש ברוך הוא הרי דאג, הם היו ביחד. הם היו ביחד, באותו מקום. חברים שלו נהרגו, הוא ניצל. מה זה אומר? שמישהו, יש פה אצבע שאותו זיזה ימינה, ואותם הוא זיזה שמאלה, אם נעשה את זה ככה בפשטות, בלשון העם. אז אותו אחד, שזה הקדוש ברוך הוא, גם ימשיך הלאה, ויעזור לו, ויעשה את מה שצריך, כן, תותבת, לא תותבת, הקדוש ברוך הוא, יש לו את השליחים היום, וגם את הטכנולוגיה, מה אתם חושבים, זה סתם, הטכנולוגיה, עם שיא הטכנולוגיה, אגב, בעזרת השם, אני ממש מאחל לו ולכל שאר הפצועים, שיחלימו, שיחלימו, שיחזרו לבריאות איתנה, אמן, עד כמה שניתן, וניתן, הקדוש ברוך הוא יכול הכל, בלי ספק, אם הוא מאמין, אנחנו קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אז מה אני אומר? אני אומר את זה לעצמי, אני נכנס לאיזה קושי, כלשהו, אומר לכם, צריך לקחת מזה, אני אומר את זה לעצמי, וזה עובד, כי דקה אחרי שהתעצבנתי על המסעית, זה שטותי, כן? אבל דקה אחרי זה פתאום, ברגע שלעצמי הזכרתי את זה, אז הפרופורציה נכנסה, היא מתיישבת לי בול וזהו, אני מיד מחייך. אז בסדר, נו, כל הכבל, פתאום אני נזכר, כל הכבל לטובה, כל ביתו יתברך, יאללה, נחכה בנחת. ואכן זה מה שקרה. אז נשארתי עם חיוך. מה הרווחתי? זו דוגמה מאוד קטנה ומאוד פשוטה, אבל היא אמיתית ומאוד פשוטה להבנה. מה הרווחתי? שאתה, נגיד שזה 20 דקות בדיוק, אז את הדקה הראשונה התעצבנתי, ו-19 דקות אחרי זה הייתי רגוע ושלב ובנחת. והחלתי לחשוב על דברים טובים, או על אחרים, או להמשיך, או על מה אני רוצה לעשות הלאה. ואם הייתי ממשיך להתעצבן, אז 20 דקות מלאות הייתי מתעצבן, ועוד הייתי מחמם את עצמי, וכו וכו וכו, ולא צריך לספר. ברעיון אני אומר. אז אם זה עוזר לי, זה בטוח יעזור גם לכם. אני בטוח שזה יעזור, זה עובד. תקשיבו, זה עובד. חד משמעי. מאזינים ומאזינות יקרים, התוכנית היא פה כרגיל, איתכם ובשבילכם. והטלפון שלנו באולפן זה 03-593-93. אתם מוזמנים לעלות לשוחח. לפני אבל שנתחיל לשוחח איתכם מאזינים, אני רוצה על ענייני היום דווקא, כי יש כל מיני ענייני היום לדבר, כמו שאתם יודעים, חברי וידידי היקר, שכולכם, כל מאזיני, כולכם מכירים אותו, איתי גדסי, ערב טוב לך איתי.
ערב טוב ינקל, מה נשמע?
ברוך השם, ברוך השם, אז קודם כל, תשמע, המאזינים שלנו כולם מכירים אותך, אבל אני רוצה להכניס אותך דבר ראשון לעניין שאותי העסיק בימים האחרונים, ואפילו כעסתי עליו וכעסתי פה בשידור, והרבה הצטרפו אליי, וזה היה הנושא, ובקצרה נדבר על זה, כי אני רוצה להתקדם איתך גם על עוד כמה נושאים, אבל זה היה הנושא של הבחירות המוניציפליות, שבשעה טובה נדחו. אז כן. יפה. אז קודם כל, מה זה שנדחו בחודש? מה נותן החודש הזה? זה דבר ראשון, זה שאלה ראשונה. למה לא דחו את זה בחצי שנה?
אתה צודק, שאלה טובה. בעצם אתה טוען, מה יקרה עוד חודש שלא קורה היום?
בדיוק, או... כי, אגב, לא, כי, ואני עושה סוגריים פה, כי בעצם בהמשך אני רוצה באמת לנתח איתך, לאן פנינו מועדות? הרי, מה, אנחנו נחיה בצל מלחמה? מה הולך להיות? הם אומרים לנו שזה ייקח המון זמן, אבל בוא נחזור שנייה למונציפלי.
תראה, קודם כל, צריך להבין את התהליך. כרגע, אנחנו נמצאים לפני אישור הכנסת. אחרי כל התהליך שהממשלה ישרה, וועדת הפנים ישרה הבוקר, ברוב קולות, את הדחייה, והדחייה צריך לזכור, זה לפברואר כרגע, סטופ פברואר, כלומר חודשיים.
בדיוק חודש
הוסיפו בסך...
הוסיפו
חודש מהמועד הקודם, מינואר, ועכשיו יש לנו חודשיים לקראת הבחירות.
וסמוטריץ' מרוצה? בעצם, רגע, וסמוטריץ' מרוצה מזה?
סמוטריץ' ודאי, סמוטריץ' הצליח לקפל את כולם, אם צריך לומר את האמת, בתחילת הדרך לפני כשבוע וחצי או שבועיים, כשהואטה לניח את הצעת החוק שלו, וסמוטריץ' אמר, אני תומך בתחילת הבחירות, לכאורה היה סגור שהבחירות התקיימו בינואר, זה כמעט לא היה מישהו שאתה יודע, כולם צחקו, והנה סמוטריץ' הצליח, אין ספק שהוא הצליח לקפל את כולם, מראש הממשלה ומטה, כולל בחירי הליכוד, אתה יודע שאנשי המתפקדים.
אבל אם הייתי רוצה להיות ציני, הייתי פוגש עכשיו מראיין את סמוטריץ' ושואל אותו, תגיד, מה, אתה נותן דדליין לחמאס, אתה מודיע להם שעוד חודש המלחמה נגמרת? כי הרי המילואימניקים שעליהם דיברת, שהנציגים שלך, שנלחמת, שהבחירות ידחו, מה, הם זהו? יוצאים מהמילואים בעוד חודש?
זהו, אז יש פה כמה דברים. קודם כל הם אומרים, נכון, אבל אנחנו יכולים לדחות את זה עוד פעם. כלומר, נכון שלא סיימנו את המלחמה, וכנראה שגם לא נסיים אותה בחודש הבא. יש כמה סיבות. קודם כל, בחודש הבא ישוחררו הרבה חיילי מילואים, מה שאומר שנכון שזה לא יפתור את הבעיה, כי עדיין יהיו למעלה מ-160 שעדיין יהיו בתוך עזה, אבל הרוב הגדול יוצאים מהרצועה, ולכן יתאפשר להם לנהל מטה, ויתאפשר להם לבחור ולהיבחר. זה עדיין לא עונה, כמו שאמרתי, על עוד למעלה מ-100, כ-160 אנשי מילואים שצפויים עדיין להיות בתוך הלחימה, זה דבר אחד. דבר שני, החוק הקיים, כדי לא לעשות חקיקה ובעצם להביא את החוק הזה מאפס, אז אמרו בואו ננצל קודם כל את החודש הנוסף, ולאחר מכן נבחן ונראה מה קורה, האם צריך להאריך בתקופה נוספת. שכל הזמן צריך לזכור, יש לנו לא רק את עזה, ששם היא תופסת בעצם את רוב חיילי המילואים כרגע, אלא גם את הצפון, שאם היא פתח הצפון, גם כולל דרך אגב שמשתחרים הביתה למילואים, שממילואים כרגע הביתה לאיזושהי חופשה קצרה, נמצאים בכוננות להזנקה לאזור הצפון.
אז פה נעצור שנייה בנקודה הזאת. אז מה זה אומר בעצם? שבעוד חודש יהיה אורכה לעוד חודש, או שבעוד חודש הם ירים לידיים?
זה אומר שבעוד חודש, אם נראה שבעצם לחימה עדיין תהיה לפחות כמו עכשיו, כי אם היום אנחנו דוחים, אז לפחות כמו עכשיו שנמצאים עשרות או למעלה מ-150 עדיין ברצועת עזה, ייתכן וידחו שוב. מצד שני, יכול להיות שיבואו, תבוא הממשלה, או יבואו אותם גורמים שהיום אמרו לא לדחות, ויגידו, אין שום סיבה לדחות, כמו שהיום, הבוקר הזה, היה אפשר לפתוח את מערכת הבחירות, כך אפשר לעשות אותה גם עוד חודש. בכוכבית כמובן לאזור הצפון, אף אחד לא נביא, יש כאן את הרצון מצד אחד להחזיר את החיים והכלכלה והמשק לשגרה, אנחנו רואים את הורדת הריבית היום מבנק ישראל, דבר משמעותי מאוד מאוד עבור אנשים שיש להם משכנתאות.
נכון, אבל זה רק התחלה, אני חייב להגיד, אני חייב להוציף פה מילה, רגע, רגע, ברשותך, לא רוצה להיות המשבית הסמכות, אבל זה עדיין קטנה שבקטנה לעומת כל ה...
לא, לא משנה, לא, זה קודם כל מצביע על מגמה.
אבל זה בשורה, זה בשורה.
אנחנו היינו בסביבת אינפלציה מאוד גבוהה, שחושלה, ובצד השני צריך לראות שגם המלחמה עולה כסף, וכסף גדול, אתה יודע, גם מה שהאמריקאים מביאים עדיין עולה לנו כסף, גם אם זה יורד מהסיוע, ומדינת ישראל לוקחת חובות.
ומדינת ישראל כבר משיתה את זה על אזרחיה, אני לא יודע אם תדלקת או לא, אבל בלילה האחרון עלה מחיר הדלק באיזה 30 אגורות. אם לא יודע אם זה יהיה, אם זה...
לא הספקתי עוד מה זה תדלק, אבל הנה, אתה רואה זאת צורה, כנראה שזה מתכזה, זה מורדת הריבית, הם אלה שחסכו את הריבית.
אבל אין ספק שזה בשורה, אין ספק שזה בשורה. שזה,
נכון,
שזה,
זה בצורה כי זה מצביע גם על מגמה, זה אומר שאנחנו בעצם האינפלציה די הצטמצמה במדינת ישראל שאפשרה לה נגיד להוריד את הריבית, ואין ספק שזה מגיע בתקופה כזאת של מלחמה, כשברקע אתה שומע שהולכים להיות גזרות והעלאות מיסים.
אבל עזוב רגע את המיסים, בוא אני רוצה לחדד כן. איתך עוד נושא אחד, שזה באמת, זה מהותי, קשה לי קצת בהבנה, אומרים לנו, אני שומע כמו, אתה אפילו מדבר, אני שומע חדשות שלך ברדיו כל חי, שומע אותך בתור הכתב ש, 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 שאפילו הבוקר שמעתי אותך, ובעצם אתם מביאים לנו, לציבור, את דברי ראשי המדינה, שאומרים, חבר'ה, זה ייקח עוד המון זמן. ואני, השאלה שלי, מה המון זמן? כל יום עוד הרוגים? לא הבנתי. את זה אני רוצה להבין. מה, אלה, זה לא עובד. מבחינתי, אני מרגיש שזה לא עובד אם כל יום אנחנו סופרים הרוגים. מה אתה אומר על זה?
שמה, ראשי הצבא, באמת אומרים שהלחימה תיקח עוד זמן רב. וברור שאנחנו לא מוכנים לקבל אפילו לא דרוג אחד, אבל כולם יודעים שלמלחמה יש מחיר ואי אפשר לעשות אותה כנראה רק מהג'ויסטיק בחיל האוויר, וצריך באמת להוריד חיים לקרקע, והצהל משתדל עד כמה שניתן, אתה יודע.
זה ברור שמשתדלים, אבל אנחנו לא הולכים עם משתדלים למקולת, אתה יודע, בסוף למקולת הולכים עם כסף, עם תוצאות ביד, והתוצאות הן כל יום, כל יום.
כשאתה מסתכל על הזירה הבינלאומית, וביידן אתמול מדבר עם נתניהו, ואומר לו להוריד את ההפצצות, ולהוריד את מה שנקרא העצימות הגבוהה, ולהתמקד במשימות נקודתיות לחיסול החמאס, אתה מבין שגם מה שאנחנו עושים עכשיו זה לא מובן מאליו. זה קודם כל, גם העובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת. דבר שני, מדינת ישראל, שכרגע אומרת...
כפופה, רגע, זאת אומרת, אנחנו כפופים. אתה אומר אין מתנות חינם, בוא, שהציבור ידע, אין מתנות חינם, אם האמריקאים נותנים, הם גם מבקשים.
תשמע, העובדה שנושאת המטוסים פורד מתקפלת מכאן, וחוזרת לארצות הברית, מסבירה לכולם שאגב, הרי מה אמרנו כשהנוסעות מטוסים הגיעו? תודה רבה לביידן, הוא בא לתת לנו גב, שאם יפתח הצפון, אז בעצם זה ייתן את המכה.
אז אגב
הזה עוזב. מי שאמר שהם הגיעו שזה אגב, אז אגב הזה כרגע הולך, מה שמעוטט לנו, תתחילו להירגע בנושא הצפוני, תתחילו להירגע בכלל במלחמה.
אולי זה אומר שהם יודעים ויש איזשהו סיכום שלא תיפתח פה חזית.
תשמע, יכול להיות, אתה רואה שבאמת גם צהל וגם חיזבאללה מתאמצים לא לפתוח חזית, אלא בעצם עושים, אתה יודע, תקריות גדר, מה שנקרא, ולא משהו בצורה יותר רצינית. למשל, החוטים זה כן איום הרבה יותר רציני מבחינת הטילים שהם שולחים לפה, ולכן גם האיום הזה מטופל בצורה יותר חריפה. גם ישראל אמרה לארצות הברית, אם אתם לא תטפלו, אנחנו נטפל, ואנחנו רואים שבאמת מתקדמים למצב של תקיפה יזומה, של הקואליציה הימית שהקימו מול החוטים, אבל כנראה שבחיזבאללה יש סיכומים אחרים.
ראיתי ברשותך, ראיתי אחד הידיעות היום שהחוטים ממשיכים בלי להתבלבל, למרות שהרגו להם איזה כמה אתמול, הם ממשיכים להתבלבל להגיד, עד שלא, ישראל לא תפסיק את המלחמה שלה בעזה, אנחנו לא נעצור.
לא רק שהם אומרים שהם לא יעצרו, הם היום פרסמו על כך שהם עולים מדרגה, הם אומרים שמרגע זה, כל בסיס אמריקאי במזרח התיכון הוא יעד להתקפה של החות'ים, ועד כמה שאנחנו יודעים, כלי הנשק שלהם המדויקים שמגיעים מאיראן, בהחלט מסווים נזק לצבא האמריקאי בבסיסים שנמצאים בסוריה, בעיראק.
אבל זה מרגיש לי כאילו עכבר מאיים על אריה. ככה זה מרגיש
ממש
לי.
ממש ככה. זה ממש ככה, אבל עד כך שבסוף...
הם הולכים כמו...
העכבר הזה משתמש בנשק שדומה או חיקוי לנשק של האריות, ולכן זה מטריד גם את האריה. זאת הבעיה.
תגיד רגע,
עכשיו, עכשיו צריך לזכור גם שזה עיר, זה מדינה מאוד גדולה, זה פחות מפריע לעבד אל מליק אל-חוטי, כן, מנהיג החוטים, אם נהרגים כמה כפרים שם במקומות סמוכים למחסני הנשק שלו, כמו שראינו שתקפו, ולכן, אתה יודע, לא חיי האדם הם מה שמטריד אותו, ולכן ההנחה שהוא ימשיך, כל עוד לא יחסלו אותו, הוא ימשיך, צריך לזכור שזה גם בעיה שהייתה איום על סעודיה במשך שנים ארוכות, הנושא החוטי, ולכן עכשיו מנסים לעשות איזושהי קואליציה שתעזור גם לסעודיה במאבק מול החוטים
בטווח הארוך. לפני שנעזוב את החוטים, אני רק אגיד לך שלפחות מושג אחד, אתה יודע, בהליכים במלחמה הזאת, כל רגע לומדים במושגים חדשים. אני מודה שעד לפני חודש, חודשיים, לא ידעתי שיש דבר כזה חוטים. זה דבר ראשון. כמו שלא ידעתי עצימות, היום יש גם במלחמה, עצימה, מתעצג, אתה יודע, מביאים כל מיני שמות חדשים. תגיד רגע, שאלה אחרת, שאלה אחרת. הופתעת אתמול ב-12 בלילה בדיוק שהחמאס שלח לפה טילים?
הרבה מאוד זמן הם לא שלחו לפה טילים, ולכן זה כן היה הפתעה. מצד שני, אני חושב שהם אוהבים לסמל תאריכים, ולכן
צריכים לבדוק גם שעות.
כן, או מצד שני, יכול להיות שגם הם ראו שצהל מתקדם לעבר המשגרים שם, אמרו יאללה, הערב אנחנו משחררים אותם החוצה. אבל אין ספק שהם ניסו לשדר לנו שהם עדיין שולטים, שהם עדיין יכולים לשדר טילים.
אבל בינינו הם הצליחו לשדר את זה. הנה עובדה.
כשאתה שומע הבוקר מראשי הצבא שגם בעוד חודש עדיין הם לא יכולים להבטיח שלא יהיה ירי טילים לכיוון ישראל, אז אתה מבין,
תדע לך שזה אחת האכזבות שלי הכי גדולות ששמעתי את המשפט הזה.
אין ספק שמדובר באכזבה מאוד גדולה.
במקום לאיים, להגיד אני לא רוצה לראות לפה אחד על משהו קטנטן, תקבלו פה ארץ של כפר.
אבל זה אומר, מי שאומר את זה, זה אומר שהוא לא מתכוון לפרז את כל הרצועה ולשלוט על כל הרצועה, אם הוא אומר שעדיין יכולים לשלוח משם טילים, או שהם עדיין אומרים שזה יקרה בחודש הבא, אבל בעוד חודשיים אנחנו נציין עם זה לגמרי. גם יכול להיות, מה אנחנו לא יכולים, יש ערפל בנוגע למה שקורה ביום שאחרי, בכלל בנוגע למה שקורה בעוד חודש או בעוד שבועיים, כי אנחנו באמת תלויים, כמו שאמרנו, גם בלחץ הבינלאומי מצד אחד, בתחמושת האמריקאית מצד שני, ובמה שקורה במדינת ישראל מהצד השלישי, וגם למשל פסיקת בג"ץ, למשל, זה משהו שמעורר סערה ומחלוקת בקרב הציבור בישראל, ודבר שעלול להחליש אותנו כשמסתכלים חודש קדימה.
יפה. עכשיו איתי, לפני סיום, שאלה לי אליך. אני בהתערבויות איתך, אני מנצח. אז עכשיו אני נותן לך עוד הזדמנות. האם עכשיו שנת 2024 תהיה שנת בחירות או לא?
מונציפלי או...
לא, 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 אל תגזים, אל תגזים. מונציפלי, בוא, אני מסכים איתך
ש... תשמע, מי שאומר שאפשר לקיים בחירות מונציפליות, ברור שאפשר לקיים גם בחירות ארציות. ומהצד השני, השאלה מתי אנחנו מסיימים את המלחמה, ואני אומר לך באמת, זו שאלה שלאף אחד אין תשובה עליה, גם אתה רואה שאנחנו דנים בסוגיה.
אני לא חושב שלהם יש, לאף אחד מהראשי המערכת הביטחון.
נכון, גם להם אני חושב שאין, הם לא נביאים, הם אולי ראשי ממשלה או שרי משהו. ולכן קשה מאוד להעריך, אבל אין ספק שיוזמות כאלו ואחרות להפלת ממשלה עלו לא רק עכשיו, עלו עוד בזמן הלחימה העצימה, מה שבעצימות גבוהה, ולא הצליחו להבשיל, כי כנראה שיש כאלה שמבינים שכרגע זה לא הזמן, אבל כשהם הבינו במוחם שזה הזמן לעשות את הפלת הממשלה, אז יכול להיות שהם יעשו את זה.
אז הם יכניסו קמפיין בינינו, מה הם יעשו? יתחילו קמפיין ישר.
כן, אבל השמאל, האנשים שבאופוזיציה כרגע הם ודאי בקמפיין כל הזמן, יאיר לפיד לא זנח את הקמפיין לרגע.
כן, אבל היום לא סופרים אותו. בינינו היום, היום כשיאיר לפיד אומר משהו, אתה יודע, הציבור אפילו לא סופר, כי הוא לא בתפקיד, הוא לא משמעותי, הוא לא... בסדר, אז הוא אומר, נו, אז מה?
שמע, לאמר זה קשה. אני חושב שיתקיימו בחירות השנה, אבל זה יקרה ממש לקראת סוף השנה. כאילו, בעוד חצי שנה התחילו לדבר על המועד, ואני חושב שגם נתניהו מבין שעתידו הפוליטי תלוי בתוצאות המלחמה, והוא יעשה הכל על מנת שהתוצאות יהיו חיוביות, ויוכל להמשיך אולי ביוזמתו למערכת בחירות נוספת, על מנת דרך אגב להגיע לדברים קרדינליים מאוד מבחינת עתידה של מדינת ישראל. הרי בסוף בבחירות הבאות יוכרעו מה אנחנו עושים קדימה עם רצועת עזה.
ברור שהבחירות יהיו על ביטחון, זה יהיה הנושא.
יפה, ולכן אני חושב שנתניהו הוא שחקן מאוד מאוד חזק מבחינת הביטחון, אין מה לעשות עם כל היתרונות והחסרונות.
אני גם בטוח שמוקדם מדי הספידו אותו, אני חושב שהכל עוד פתוח.
הכל פתוח.
איתי גדסי, היה לי לעונג רב, שיהיה בשורות טובות.
יפה, כמו תמיד.
יופי, לילה טוב. כמו שאתם יודעים, מישהו צריך לשלם על כל הטוב הזה, אז הפסקת פרסומות קצרה ומיד חזרנו. חזרנו, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו ממשיכים איתכם, 03-593-93, אתם מוזמנים כרגיל לעלות לשוחח על כל דבר ועניין אקטואלי, ואולי אפילו פחות, ועכשיו, אבל דקה לפני שאני פונה אליכם לשיחות, אני חייב, אתם יודעים, פינת פרגון, הייתי צריך לעשות את זה כל יום, אבל לא תמיד יוצא מרוב שיש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אבל אני כן חייב היום להגיד לכם שלצערי ולשמחתי, לצערי כי הנסיבות היו המלחמה, פתיחת המלחמה, אבל כמו שאתם יודעים מאז פרוץ המלחמה, אני נמצא במחנה שורה בבסיס של הזיהוי חללים, והכרתי שם המון אנשים נפלאים, ביניהם, תשמעו טוב, הכרתי עוד איזה מלאך, אני חייב לשתף אתכם כי אני יודע, אני מכיר אתכם המאזינים כבר, ואני בטוח שגם אתם תהנו, אני בטוח שכנראה רובכם מכירים אותו, אולי חצי בטוח מכירים אותו לדעתי, ובכל אופן, אתם יודעים מה קודם, אני אציג אותו ואני אגיד שלום וערב טוב ליומי דז'ילובסקי.
ערב טוב, ינקלה, אחי היקר
והאהוב. ערב מצוין, רק שנייה, עכשיו אני רוצה שתי מילים עליך, ברשותך. אבל חכו שנייה, תקשיבו שנייה, מאזינים יקרים. יומי הזה, הכרתי אותו במחנה שורה מתי, בשיא הבלגן, על היום השני של המלחמה, שהיו, אתם יודעים, מאות, אני לא רוצה, לא עכשיו יעלה אתכם בכל מה שראינו שם ועשינו שם וכו'. הייתה עבודה אינטנסיבית מאוד מאוד קשה, והיא הייתה בלי שעות, כל הזמן, כל ברצף. ושם הכרתי את יומי, פתאום אני שומע, רגע יומי, תביא את זה, יומי בוא לפה, פתאום היה איזה משהו באמת מאוד מאוד קשה, יומי יומי, יומי מגיע, כל מקום יומי נמצא, עכשיו לא רק שהוא נמצא ופיזית בידיו עושה, ועושה, תאמינו לי, הוא עשה עבודת קודש שאי אפשר אפילו לתאר אותה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלם לו את שכרו הטוב, אבל אני זכיתי להכיר אותו, ואז עברו כמה שבועות שלא היה זמן אפילו לפטפט, היה עבודה כל הזמן. עברו כמה שבועות, ותוך כדי, אתם יודעים, מתיידדים, מדברים, ואז פתאום אני פטפט איתו, ואני חייב לטעות על קנקנו. אני רואה גם שכולם מכירים אותו, ובכל דבר הוא מעורב, והוא מעורב איפשהו נמצא, הוא פותר מיד, ותקשיבו, יש הרבה דברים שמסתעפים שאתם לא רוצים לדעת. מפה לשם, מה מסתבר לי? שיומי, זה לא סתם, יומי, אתה משהו. הוא יומי, בשוטף שלו, הוא מנהלת אורנית. אורנית למי שכנראה שרובכם יודעים ומכירים, של עזר מציון. אז אני גם רוצה להרחיב איתו על זה, כי אני לא זכיתי להכיר את אורנית מקרוב. אז אני מתחיל מההתחלה. יומי, ערב טוב, מה נשמע?
ערב טוב, ערב זך, ינקלי היקר, ואני רוצה, ברשותך, דקה לפני, אתה באמת עשית הקדמה...
שהמאזינים יכירו אותך, רק שהמאזינים יכירו
אותך. קודם כל, אני גם רוצה להגיד משהו אחד. קודם כל, אנחנו פה קבוצה מאוד מאוד גדולה של חיילים. אתה יודע, זה לא יומי, זה לא ינקלי, אנחנו פה משפחה גדולה, שבאמת התעסקנו בדברים שזר לא יבין. אבל אני רוצה שהמאזינים שלך, ינקלי, ידעו מי אתה, ינקלי, כי אני לא בטוח,
כי כולם מכירים
את ינקלי, 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 אבל שנייה, ינקלי, שנייה, תן לי גם, נתתי לך, תן לי דקה. בתוך כל באמת בתוך כל הזוועות ובתוך כל החושך שלנו פה בבסיס שורה, תמיד חייבים את האחד הזה שיבוא ויגיד את המילה הטובה וידליק פה את המנורה, וינקלה, זה היה אתה.
אופה,
אני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה באמת, אני אומר את זה, וינקלה תמיד יודע לבוא ולהעלות חיוך עם כל מה שקורה פה, ובאמת עם כל...
איפה אני תופס אותך עכשיו? בוא עזוב אותך. איפה אני תופס אותך עכשיו?
אני בבסיס, אני פה בחוץ, יצאתי החוצה, כי אתה יודע שאין לנו קליטה כל כך בתוך הנמח בתוכו, יצאתי החוצה כדי שאני אוכל לדבר איתך, ולשמוע אותך, ולהיות, תשמע, ובאמת זכות בשבילי, להיות איתך ינקלה, ואני זכיתי,
ברוך השם, ברוך השם, יופי, זהו, הספדנו אחד את השני, עכשיו בואו נתקדם, תשמע רגע, יומי, תגיד לי רגע, איך אתה באופן אישי עובר את הימים האלה, שאתה מגיע הביתה, בלילה, עכשיו בינינו, נכון שיש מאזינים, אבל גם אותי באופן שזה מעניין. אתה יודע, אני רואה אותך ואני יודע מה עשינו ביחד ומה עושים, וזה, עכשיו זה לא יום יומיים, זה כל יום, לצערנו הרב, אנשים יודעים והם רואים, אנחנו נמצאים שם כל יום. אתה יודע מה קורה שם? איך אתה אחרי זה יושן בלילה חלק?
אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אנחנו לא מדברים ברדיו ושומעים אותנו ויש לך הרבה מאוד מאזינים, אבל אנחנו כולנו בני אדם, ואנחנו לא גיבורים גדולים, כי בדברים שאנחנו פה התעסקנו, ובחללים הקדושים שלנו, ובעבודה באמת המסורה של כל הצוות שלנו פה, שכבר 87 ימים, אני חושב כבר 87, נכון?
כן, כן, כן.
80 ו... אנחנו פה ביחד, מתעסקים יום-יום. אתה יודע, שכולם שומעים כל בוקר אותה לפרסום, אנחנו כבר יום קודם, כבר טיפלנו, בחיל ורעדה.
אמרתי פה למאזינים, מה שאתם חושבים לפעמים שזה חלל אחד שמגיע, הוא לא מתמוות טבעי. לפעמים זה, אני לא רוצה להגיד להם את המספרים של השקיות.
כן, כן, נכון.
אז אני אמרתי להם את האמת, אני מעניין אותי אם גם לך יש איזה רגע שאתה נשבע.
זה קשה, כן, כן, זה קשה. יש הרבה רגעים, במיוחד שאנחנו גם רואים אחר כך את הפנים של הילדים המעממים האלה שאנחנו
ויפים,
אלה שאנחנו טיפלנו בהם. ואנחנו, אתה יודע מה, ויצא לי שבוע שעבר להיות בלוויה של הקדוש פניקשטיין, שסבתא שלו, עמליה, היא הייתה נציגה שלנו, היא עבדה איתנו בבית אורנית הרבה מאוד שנים בתור תומכת רווחה למשפחות של חולי סרטן בבית חולים מיכלו, ואני הרגשתי צורך גם פה בשורה שאני טיפלתי בנכד שלה, וגם, לא יודע, הרגשתי צורך במי ללכת, ונסעתי להר הרצל, ותשמע, אני רוצה להגיד לך, להיות שם בלוויה, ולראות את האלמנה, אישה באמת נדירה, משפחה, בת 23 עם תינוקת בת 3 חודשים, זה קורע את הלב, והקושי הוא קושי עצום. אתה שאלת אותי איך אני יושם בלילה. אני, תשמע, בחודש הראשון היו הרבה מאוד לילות, שאני לא ישנתי. לך את האמת, אין כאלה, לא ישנתי.
אני מסכים איתך, אני רוצה להתקדם איתך לעוד משהו, כי אני יודע שזה נוגע לצערנו הרב להרבה אנשים, צערנו המחלה הקשה הזאת לא פוסחת, ואף אחד לא יכול לבחור למי פתאום יש את המחלה הקשה הזאת, ואני רוצה לספר לך משהו אישי שרוב המאזינים לדעתי לא יודעים, אבל שהייתי ילד קטן יותר, אז הייתה לי אחות נוספת, ריקי, רבקה, זיכרונה לברכה, שהיא חלתה בסרטן בגיל חצי שנה. 8 שנים היא סחבה את המחלה הזאת, ניתוחים וקשיים, ואתה יודע לבד הכל, אבל מה? זה היה לפני שהיו את הארגונים הגדולים האלה. ההורים שלי היו אז, אני לא יודע איך להגיד את זה, הם גרו בצפת, אני הייתי ילד קטנצ'יק, והם נאלצו לעבור דירה לבני ברק, תראה מה זה, מאז נהיינו בני ברקים. וכי בלינסון היה בית חולים היחיד שטיפל אז, והיה כל כך קשה, והמשפחה פשוט, זה לא יומן, ופתאום היום אני שומע, ברוך השם שאני לא מכיר בקרוב, אני בוא נגיד ככה, השם יעזור שיהיה רק בשורות טובות לכל עם ישראל, אבל היום יש ארגונים אחרים, והאורנית זה אחד הדברים נראה לי, אני חייב שתספר לנו קצת כמה מילים על אורנית, מה זה בעצם?
כן. אוקיי, אז בית אורנית הוא באמת בית המקדש השלישי, ואני לא מגזים, לחולי הסרטן. המקום הזה הוקם על ידי מוטי זיסר, זיכרונו לברכה, שהרבה מאוד מכירים אותו, הוא מנוהל על ידי אשתו דוקטור ברכה זיסר, כמובן בניהולו של יושב ראש עזר מציון הרב חנניה צ'ולק, שהוא בעצם הקים את עזר מציון, וכולם מכירים אותו, וכל המדענים שלך מכירים אותו, אבל המקום הזה באמת הוא נותן איש של שפיות, והוא נותן את הבית הזה שחולים, שמתמודדים, וזה באמת מלחמה, אתה יודע, אנחנו מכירים את המלחמה עכשיו, כולם מכירים ויודעים מה זה מלחמה.
אתה נמצא בזה כל השנה בעצם, סוג של מלחמה כזאת.
יש מאות ילדים, מאות אמאות ואבות, צעירים, שיש להם את המלחמה הפרטית שלהם, שהיא מלחמה על החיים, והקושי הוא קושי עצום, וזה משפחה שלמה, והמזל שלהם זה, אני אומר חיים כאלה בקנות, המזל של החולי הסרטן שיש להם את עזר מציון. כי עזר מציון יש לו את האפשרות לתת לכל המשפחות האלה, לילדים שלהם, את האפשרות לעזור ולעבור את המחלה הזאת.
תגיד, מה זה כולל? מה יש באורנית? מה יש שם?
אז קודם כל חדרים, חדרי רוח, ברמה של בית מלון, שכל מי שמגיע להיות מטופל בבית חולים בלינסון ובשניידר, חלק מהפרוטוקול של הילדים וגם מבוגרים, הקרנות וכולי, זה טיפולים שצריכים לקחת אותם במשך שבוע ימים. כל פרוטוקול הוא שונה, אבל למשל הקרנות. הקרנות זה בערך 30 יום. הקרנה לוקחת דקה וחצי. תחשוב שמי שגר בצפת ובאשדוד ובדימונה ובאילת, צריך לנסוע הביתה. אז הוא מקבל קודם כל חדר, הוא מקבל חדר ברמה של בית מלון.
וזה עולה לו כסף? תגיד, זה עולה לו כסף?
לא עולה כלום, לא עולה שקל.
אז זה ממש הצלת נפשות למשפחות?
ממש הצלת נפשות. תחשוב על תינוק, על ילד קטן, שאני עכשיו מכיר אותו, שהוא גר ביוטיבטה. תחשוב שהמשפחה שלו צריכים לנסוע איתו כל יום ליוטיבטה. זה הרי לא, זה לא עלי על הדת, והם מגיעים בסוף יום ומקבלים חדר נקי עם ארוחות, באמת ארוחות ברמה של בית מלון, ויש להם שם פינת חי.
מאזינים יקרים, תדעו שמי שמנצח על כל המלאכה הזאת, למרות שהוא לא יאשר את זה, אני כבר עשיתי את הבדיקות שלי, זה יומי, זה שעכשיו מדבר איתי פה, זה חתיכת פרוצדורה, תגיד, איך אתה, אתה בעצם גם, אני יודע שאתה גם אוזן קשבת למשפחות, אני יודע שאתה מכיר את החולים באופן אישי גם, חלקם
כן,
לפחות.
נכון, יש לנו צוותים באמת בכל המחלקות, בכל המחלקות האונקולוגיות, יש תומכי רווחה של עזר מציון, שהם בקשר רציף עם המשפחות. מאותו יום שהם חוטפים את הפצצת אטום, ואומרים להם שיש להם סרטן, מאותו רגע הנציגים שלנו מתחברים, והם נהיים, והם נפחים לחלק באמת בלתי נפרד מהמשפחה שלהם, והם עוזרים ומסעים, והכתפיים שלנו רחבות, כי עזר מציון נותנת לנו את האפשרות לעשות את זה, ואנחנו מחבקים אותם ועוזרים להם.
אז תשמע, אז לא סתם אתה, אתה נמשכת ותראה מה זה, תאמין לי, אתה צדיק גדול, אני צריך לבקש ממך ברכה. אתה כל החיים בעצם, כל השוטף שלך, אתה מתעסק בדברים של הצלה, של...
כן.
וואו.
זכיתי, אני כבר 28 שנים עושה את זה.
יומי, איזה אלוף אתה, תגיד רגע, איפה אתה גר? איפה אתה גר? אני יודע שאתה גם, אני רוצה שהמאזינים ידעו.
פתח תקווה, שכונת... מה, פתח תקווה, אנחנו פתח תקווה, עניין כאלה.
יפה, שכן, בטח, שכן של המפקד, אה?
בדיוק.
אתה יודע מה, בוא נגיד לו מזל טוב, בוא נגיד לו מזל טוב לנחום קרמן.
יאללה, מזל טוב לנחום קרמן, המפקד שלנו.
נחום קרמן, האלוף, כן, אלוף, איזה עבודה הוא גם עושה, בלי עדה.
צעיר לנצח, אבל באמת מגיע לגיל, גיל עגול, ובאמת יש מקסים, בעל משפחה.
וגם חתונה עוד מעט.
הבת שלו שבוע שעבר. הרסת את הדר עם אלעזר, משפחת קובלר.
אז תגיד לך משהו, אתה יודע מה איך נסיים את הרעיון הזה?
רגע, שנייה, ינקלה.
כן, כן.
חיים לנדסמן.
בטח.
יעני את הבת שלו, הסמגת שלנו.
אז אתה יודע מה טוב שיש שמחות, וכי אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד, קודם כל, חיים הוא נשמה, כל תושבי בית שמש מכירים את חיים לנדסמן, אין לי ספק, לא רק תושבי בית שמש, אתה יודע שהצדיק הזה, אני אומר לך את זה פה, יש לו כמה ילדים מאומצים, אף אחד אפילו לא יודע. אתה לא יודע לכמה משפחות הוא דואג, הוא משהו.
לא ידעתי מזה.
אז אני מודיע לך, חיים לנדסמן זה איש והגדה, אז תשמע רגע, אתה יודע מה אני מאחל לך ולי, ולכל עם ישראל בעצם, אנחנו בכינו מספיק ב... לצערי הרב, אני אומר את האמת, בכינו מספיק, אני מקווה שדי, יותר מדי בחודשיים יותר האחרונים בשורה, אני מאחל שנבכה ביחד מהתרגשות של שמחה, רק בשמחות.
אמן, אמן, אמן לכולנו.
יומי, יומי האלוף, תודה רבה לך. אלוף האלופים, תודה רבה.
תודה, שעה שלי אתה, תודה.
המשך, לילה טוב, בשורות טובות.
ביי, לילה טוב, להתראות,
ביי. להתראות. אז מאזינים יקרים, אני ממהר אליכם, הפסקת פרסומות קצרה ומיד חזרנו. מאזינים יקרים, שוב אני איתכם, עכשיו ישר נגיד שלום וערב טוב לחיים.
חיים, מי לא מדבר אמירות ירושלים?
זה לא סתם חיים. הרב חיים מילר, יושב ראש ארגון החסד ורפו ירפא, מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם, ירחם השם, אנחנו יוצאים עכשיו מיום הילול הגדול של הרמב״ם, רבנו משה בן מימון שהיה רופא, מתמום בטבריה, ובקודש רבי יעקב אבוחצירא בן רבי מסעוד שקבור בדמנור. התפללנו כל היום שהקדוש ברוך הוא בזכותם יגן על עם ישראל, היו גדולי פעלי ישועות.
אמן, אמן, אמן. תגיד רגע, אני מדבר איתך, אני שמח, כי אתה יודע, כשאני מדבר איתך, אני יודע שיש יהודי, לפחות יהודי אחד, שתמיד דואג לגיל, ככה אני קורא לזה, ככה זה נקרא היום, לגיל השלישי.
לא,
אז...
אתה תתפלא לשמוע שיש הרבה יהודים.
או, אני שמח.
אני סך הכל מנווט, אבל יש המוני מתנדבים ומתנדבות שעושים עבודה יומם ולילה. אני רוצה לך, אני עכשיו עומד ליד מסעית ענקית, ליד אחד המלונות בארץ, כאשר המסעית מלאה עם המון דברים. חלק זה מיטות מתקפלות, חלק זה סמיכות, חלק זה תאורה ביטחונית, וחלק זה בובות שנגיד מאמריקה אתמול שלח משהו יפה מאוד. תשאל מה עניין
שקיטה להפקנאי. נו, נו.
אז אנחנו עוברים ראשית כל עץ הקשישים, כמו שאמרת, שנמצאים לבד בבתים, שרשויות המקומיות הביאו לנו רשימות, ודואגים שיהיה להם גם את הסמיכות, וגם את ה... יש לאחרונה המון המון טענות על הפסקות חשמל, תאר לך שקשיש בלילה נשאר בלי חשמל ואין לו
תאורת חירום. ועוד בחורף, בקור הזה. אין, משהו, אין לו חימום, לא תאורת חירום.
בדיוק, אגב, הוא צריך תאורה, צריך לקום, צריך לנסות לראות לעשות מה הוא עושה עם עצמו. אנחנו עוברים במלונות ובבתי אבות, מביאים את המיטות מתקפלות, במיוחד בבתי החולים, שאנחנו רואים אמהות לפצועים, פצועים או פצועות, חיילים או חיילות, הורים, שוכבים על הרצפה, על מזרון. למה שזה יקרה? למה שלא יהיה מיטות מתקפלות?
מה המסר שלך לציבור? תגיד לי רגע, מה המסר שלך?
המסר שלי לציבור, שכל אחד יכול לעשות את זה. המסר שלי בציבור לא צריך להיות חבר עמותה ולא צריך להיות עמותה. אפשר להתחבר לאיגון ורפוי רפא על ידי עשייה. יש לך שכן בודד בדרך, תרחם עליו.
למי אין? למי אין? תגיד לי. למי אין? רק מי שעוצה מעיניים אין לו.
תצטרפו אלינו ותקבלו על עצמכם ורפוי רפו קיבל על עצמו בברכת הרבנים בשביל להמתיק את הדינים, הם אמרו שלא יהיה השנה מישהו שילך לעולמו בגלל שהוא קפה בקור, וזה קרה בשנים עברו, רחמנא ליצלן. אסור שזה יקרה בארץ ישראל. לכן כל אחד, אתה עובר ליד קשיש, אתה עובר בבית אבות, אתה עובר בבית חולים, אתה יודע, אני נמצא ליד בית חולים, באים כל כך הרבה אנשים לצערנו, אבל יש גם באים לשמחות, למחלקת יולדות, לכאלה דברים. קחו איתכם קצת, אני אומר את זה אלף פעמים, בכל קומה יש פינת תה. הם ריקים עכשיו בגלל שיש המון אנשים, גם אנשים
שנמצאים מיד הפתועים. אז בוא נסכם את זה בעצם, מבלי אפילו כל כך לפרט, ברור שהם כל אחד רק יפתח עיניים, רק יפתח עיניים ימינה שמאלה.
בדיוק.
אין ספק ש...
המסר הוא שלנו, קצת תשומת לב, הצלת חיים. שום דבר, קצת תשומת לב.
הרב חיים מילר, אתה יודע, אני תמיד שמח שאתה עולה פה לשידור, כי תמיד יש לך מסר מחזק, אבל גם שנשמע טוב לכל אחד. לא צריך להיות בשביל זה צדיק. לא צריך להיות צדיק בשביל זה. אני אומר, צריך להיות בן אדם בשביל זה.
אמרנו השבת, אני רחוק מלהיות צדיק. אמרנו השבת, חזק, חזק, ונתחזק.
הרב חיים מילר, היקר. תודה רבה לך. יושב ראש ארגון החסד ורפא ירפא. תודה רבה לך. בשורות טובות. אז שלום וערב טוב לדוד.
שלום וערב טוב גם לך, ינקלה.
שלום וברכה, ערב טוב. דוד, מאיפה אתה?
מהדרום, מושב תפרח.
מה תפרח? תפרח אני מכיר, שאני שומע תפרח, אני מחייך, אני מכיר את משפחת אלמגור המפוארת.
וואו, אז אני מהם חלק ממשפחת אלמגור.
אופה, זה זכות, קודם כל זה זכות בשבילי לדבר עם נציג למשפחת אלמגור, שהנציג, הנציג שלהם זה שלומי. שלומי הוא, שלומי אלמגור, זה... וואו, זה אבא של שלומי, הרב דוד. אופה, מה הנה, מה שלומך? קודם כל, שהשם יעזור, שתהיה לך בעזרת השם, המשך, נחת ובריאות ממנו ומכל שאר המשפחה.
אמן.
תגיד רגע, באמת לא דיברנו המון המון זמן, איך אתם עוברים את המלחמה בתפרח? זה בדרום.
יש תחושה בתפרח, על כל פנים מה שאני מרגיש, תחושת הגנה מיוחדת של המקום של תפרח, זה מקום של תורה ידוע, ויש תחושה כזאת שההנהגה פה היא מעל הטבע. אמנם ככן, צריך לשמוע להוראות, שיש הזעקות, צריך ללכת למקום מוגן, אבל התחושה פה היא שהמקום מקום של תורה, ובעזרת השם לא יקרה כלום.
בוא נשאל שאלה, באיזה מרחק ממכם היו מחבלים?
זה אופקים, אם אתה מסתכל בקו אווירי, בקילומטר אחד בערך.
וואו.
זה קילומטר אחד, כן, כן.
אליכם לא נכנס, אף פעם לא היה כזה דבר שנכנס זה מחבל, נכון? בטח לא גם ב...
לא, מישהו שראה את התמונות, הוא אמר שהוא לא מצא, הוא מסתכל הרבה זמן, אבל הוא אמר שזה מישהו מצד אחר של המושב, ראה איזה ג'יפ בבוקר, ג'יפ לא לבן כמו שהם באו, הגיע לשער, עשה סיבוב יתה.
אוה, חזנדיסי.
לא נכנס בפנים, עשה הגיע לשער, הסתובב והלך. אבל זה, תראה, האמת היא ככה, כבר גדולי ישראל הקודמים וגדולי ישראל של היום, אמרו שטיפח כל כך תורה יש פה, אפילו נחש לא יעקוץ, ובאמת מעולם לא, מאז שאני פה 35 שנה, אפילו נחש לא עקץ אף אחד.
ברוך השם.
אין ספק שיש...
זה בגלל שחם להם, אבל זה לא קשור, זה בגלל שחם להם שם, נחשים קשה. חם להם בדרום.
אין ספק, זה הנהגה מעל הטבע, וברוך השם פה מרגישים תחושה של ביטחון, כמו שאמר הרב פה בשם הסטייפלר, שיש מלא 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 דפי גמרא שמגינים מלמעלה. אז ברור שזה ככה, אתה יודע, אני חייב להגיד משהו קטן, כדי סתם לחדד את התמונה.
כן.
אדם שקם בבוקר, אף פעם לא קם, בגלל שיש לו כרטיסייה שהוא קנה, לא בגלל שהוא טעין את עצמו בסולולר, לא בגלל שיש לו קשרים, ולא בגלל שהוא בריא, יש אנשים לא עלינו שלא קמו בבוקר צעירים ובריאים.
לגמרי.
אדם שקם בבוקר, קיבל את זה מתנה. מתנה. הקדוש ברוך הוא אמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. ובעצם זה בעצם הקיום.
לאף אחד, כמו שאתה אומר, אני אוהב להגיד את זה ככה, לאף אחד אין ביטוח, חביבי. לאף אחד אין ביטוח.
אין לאף אחד
על הדקה הבאה, על הדקה הבאה אין ביטוח.
אז בתנאי שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, שבעצם אתה מקבל את החיים, מי מקיים את זה? הבני תורה, אלה שיושבים בית המדרש. תמיד אני אומר, ומחדד את זה, שאי אפשר לשמור על היהדות בטנקים. החס ושלום חס וחלילה לא מזלזל, אנחנו מתפללים, הראשונים שרצים הם מתפללים, הם פותחים את ארון הקודש, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל הלוחמים וכו' וכו', וזה ברור מאוד, ואין שאלה בדבר הזה, זה פשוט. אבל מאחר ויש כאלה שדנים על בחור ישיבות, ויש גם כן תוקפים וכו' 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 וכו', אז אסור לשכוח שבעצם הם אלה בעצם שמרימים את הלפיד הזה, של השמירה על המשך
היהדות לגמרי, שלה. לגמרי, והנה, אתה אומר שתפרח מוכיחה את זה, שחור על גבי לבן.
הרי אם קצין, נגיד, קצין בכיר שיודע לכבוש ערים ועיירות, יגיע לחוץ לארץ, וחליל וחס תחתן עם גויה, הגויה הזאת לא תוותר על הגויות שלה, וילד ילד, הילד הזה יהיה גוי גמור, ובאותו רגע הסתיים היהדות שלו, לא ימשך ליהדות שלו, לא ימשך יהודים בדור הזה. אז בעצם אפשר לחסל את העם היהודי גם בלי נשק.
לגמרי.
אז אם כן, מה שאומר על השרשרת הזאת שהתחילה עוד מאז, זה הישיבות, זה הבני תורה.
אשריך, אבל מגות, שמע, אתה יודע מה? לא סתם, אני מכיר את הבן שלך שלומי, ולא סתם יצא לך כאלה ילדים. כי מי שגדל בבית עם השקפה כזאת, חסדי שמיים, אז לא פלא, ברוך השם. שמע, אני שמח שעלית לשידור, ואני מאחל לך, ותמסור דרישת שלום לכל, אתה יודע מה, לכל אנשי תפרח. כל הכבוד לכם.
אפשר מילה קטנה, אם אפשר מילה קטנה, כשהייתי ילד קטן בעוד השרון בן 7, אז אבא שלך היה שיר בוחר במגדיאל, בשבת מגדיאל, הרב גינסבורג היה משגיח.
נכון, נכון.
שיר בוחר משפיע עליי כילד.
פי, איזה היסטוריה, אתה יודע מי היה, אתה יודע מי למד איתו, אתה יודע מי היה חבר חדר שלו? אם הזכרת את אבא שלי, אני אגיד לך, הרב בצלאל מעייני, והרב רובן אלבז, אם אתה מכיר אותו, ראש מוסדות אור החיים, והרב של חדרה. טוב, אנחנו נעלה, אני חייב לסיים. תודה רבה לך שעלית, שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה,
תודה רבה, בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות.
טובות ולילה טוב. מאזינים, מאזינות יקרים, היה לי לעונג רב, השעה הזאת תמיד עוברת איתכם בטיל. בעזרת השם, קודם כל, אנחנו נתראה כאן מחר באותו מקום, באותה שעה. תודה רבה לפנחס בינדר לביצוע הטכני, לנתי שולמן המפיק. תודה רבה מיוחדת גם לפסח בגד, שהיה שותף סמוי. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי. טוב, ניפגש מחר בעזרת השם, לילה טוב, לילה מנוחה, בשורות טובות, ביי.